עלייך עצד תאמנה. הנביא ישעיה אומר לישראל, אחרי שהם לא רצו לקבל את הנחמות, אחרי שאמר להם, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, עכשיו הוא אומר, הגיע הזמן של ישראל להיגאל, והאור מתגלה. על איזה אור מדבר הנביא ישעיה? כאן צריך להבין רבותיי. העולם כפי שהוא היום, זה לא העולם שהקדוש ברוך הוא הכין בבריאת העולם. וגם שצריך לדעת, לא בשביל העולם הזה, הנוכחי, החומרי והגשמי הזה שאנחנו רואים אותו היום, זה העולם שהיה ראוי להיות לנו. וגם לא העולם כפי שהיה בזמן בית המקדש. ונבאר את זה. יש גמרא שהגמרא שואלת, מהיכן נברא האור? ככה גמרא שואלת. ממה הקדוש ברוך הוא ברא את האור? הרי הדבר הראשון שנברא בששת ימי בראשית, מי שפותח ספר בראשית, מה הוא רואה? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים על פני המים. הדבר הראשון, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. שואלת הגמרא מאיפה נברא האור? משיבה הגמרא, הקדוש ברוך הוא התעטף בטלית. ומהטלית הזאת ברא את האור, שנאמר, עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה. מה פירוש התעטף בטלית? מה, הקדוש ברוך הוא חלילה זה גוף מוגבל, יש לו התעטפות? גם זה צריך הבנה. יש לזה הסברים, רק צריך למצוא אותם. יש, כדי להבין את זה, יש מאמר נוסף, רבותיי, וזה אני חוזר למה שפתחתי. שזה לא העולם הזה שאנחנו רואים היום. הגמרא אומרת, אור של ששת ימי בראשית, היה רואה בו האדם מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת, אתה יושב פה, ואתה רואה מה קורה באוסטרליה. ולא רק מה קורה בקצה כדור הארץ, אני רוצה כעת לראות את השמיים, איפה המלאך גבריאל, מה הוא עושה, אני רואה. אני רוצה לראות את כיסא הכבוד, אני רואה. אני רוצה לראות את כל שרפי מעלה, גדודים גדודים, מה שאנחנו קוראים בסידור ביום הכיפורים, שם, וכן הקדישך מלך, יראה לובשים ומתאוששים, חשים ולא מחשים, כל השרפים, האופנים, חיות הקודש, אלפי אלפים, ריבי רבבות, איך מקדישים, איך מעריצים את השם, אפשר היה לראות. זה אם היה נשאר האור של ששת ימי בראשית, שכתוב בו, ויאמר אלוהים יהי אור. אבל מה קרה? למה לא רואים? מה אומרת בהמשך? שהקדוש ברוך הוא צפה וראה שעתידים לבוא רשעים בעולם, והם השתמשו באור הזה, וחס ושלום, השתמשו בו לרעה. יכולים, אנחנו מבינים את זה פשט, כאילו לגנוב ולפרוץ כספות, ולדעת מחשבות בני אדם, ותחבולות, אבל לא רק זה. יפגעו גם באור העליון. שמה, יהרסו אל השם, כמו דור הפלגה שרצו לעלות לבנות מגדל בשמיים להילחם בו, אז יבוא יש רשעים. וכתוב הפסוק, וימנע מרשעים אורם. זאת אומרת, בגלל שיש רשעים בעולם, אז הקדוש ברוך הוא יגביל את האור. האור הזה, וזה פירוש, עכשיו נחזור לשאלה השנייה ששאלתי, מה זה יתעטף באור? זה פירושו הגביל את האור. לפני שהוא התעטף, היה אור מופשט, בלתי מוגבל, כמה שאתה רוצה אתה יכול לראות. זה תשוט ברקיע ותסתכל ותעמיק ותראה בתורה, באורות, בכל התחומים שאתה רוצה אתה יכול לדעת. זה בגלל שזה צדיקים. אבל ברגע שיש רשעים, יש מחשבות שליליות, אז הקדוש ברוך הוא עשה הגבלה, התעטף בתליתו, כמו שאם אדם מתעטף, אז אתה לא רואה מה יש מאחורי התלית. הוא רוצה להחביא משהו, להסתיר משהו. גם כאן הקדוש ברוך הוא הסתיר את האור. תשימו לב. עכשיו נשים לב עוד דבר, רבותיי. אנחנו כעת נמצאים בעיצומם של ימי השליחות. כבר חצי חודש כמעט עבר. ואנחנו נמצאים ערב ראש השנה ביום הכיפורים. המגמה בעשרת ימי תשובה, תסתכלו שכל הזמן זה חוזר על עצמו, אנחנו מבקשים את הגאולה. קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך, כל הסליחות מתחילתם ועד סופם, תפילות של ימים נוראים, כל הזמן אנחנו מבקשים את הגאולה, ואנחנו לא מבינים מה זה גאולה. יש אנשים, וסליחה שאני אומר, רובם כך, חושבים שגאולה צריך לחזור כמו בזמן שלמה המלך, או בזמן פקח בן רמליהו, או להבדיל היה זמן שהיה דון יוסף הנשיא. היו תקופות יפות בהיסטוריה של עם ישראל, ומה פירוש גאולה? יהיה לנו הרבה זהב והרבה כסף ובריאות, ויהיה לנו אוכל בשפע וחיים מאושרים, ויהיה שלום, לא יהיה מלחמות. חושבים שזה כל הגאולה, וזה טעות, זה טעות. ואם נרצית, אם תרצו תבינו למה הגאולה מתעכבת וכל כך זה קשה, כי הגאולה העתידה היא גם רוחנית ובעיקר רוחנית. זאת אומרת, בגאולה העתידה אנחנו נזכה לראות דברים שלא ראו ישראל מעולם. מה שהיה במעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא קרא את השמיים ואת שמי השמיים, מה שהיה בקריאת ים סוף, שראתה שכחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. ויש לנו, אני לא אגזים אם אומר לכם, עשרות פסוקים בנביאים שמדברים על זה. אחד הפסוקים מדבר על זה שאנחנו עתידים לראות את הקדוש ברוך הוא בעיניים. כתוב, דוי אדוני ישובונו בשמחת עולם על ראשם, ששום בשמחה ישיגו בשמחה, ונעשו יגון בהנחה. כתוב אחר כך, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ויושיענו. זה אדוני, קיווינו לו, נגילה ונשמחה בשועתו. הגמרא אומרת שעתידים לראות את הקדוש ברוך הוא עין בעין. הרי הוא אש, גם לא אש, זה מעל האש. זאת אומרת, יהיה לנו עיניים אחרות. השכל שונה לגמרי. נטיות ותאוות בכלל לא לעניינים גשמיים. נתאבד דברים רוחניים, כמו שהרמב״ם עצמו, הרמב״ם כותב את זה בהלכות מלכים, בסוף ספרו, יד החזקה. כותב שתדע, כל הנביאים מתאבים לביאת המשיח. כל החכמים והתנאים בכל הדורות מדברים על הגאולה בצורה כל כך נלהבת. אומר על מה? שנשלוט על האומות, שיהיה לנו דגל, שיהיה לנו טנקים, שיהיה לנו מטוסים, אנחנו יודעים היום שזה שטויות. שיהיה לנו כסף, גם זה שטויות. אומר, לא בגלל זה, בגלל שיהיה לנו לב רחב, שקט מיצר רע, ונפסיק לרוץ ולהתרוצץ, ולא נהיה לחוצים ומתוחים, ולא יהיה לנו שום שבר ושום דאגה ושום דבר, וכל המגמה שלנו תהיה לדעת את השם. זה מין תענוג שאי אפשר לתאר. מה המתים עושים כעת ברקיע? אתם יודעים מה הם עושים? מה זה שאנחנו מבקשים עליהם תמיד בהשכבה? שתהיה להם מנוחה נכונה? אתה יודע מה הם עושים? הם רואים את האור של השם מתברך. וכל יום, בכל דקה, הקדוש ברוך הוא מגלה להם אור יותר גדול. וזה מותח ומרתק. והם רוצים לראות עוד, ועוד, ועוד. ואין סוף למדרגות שהם רואים. כי הקדוש ברוך הוא, האור שלו נקרא אור אין סוף. וזה עתיד לקרות בביאת המשיח. עכשיו נחזור ברשותכם לפסוק של ההפטרה. עכשיו זה מקבל משמעות אחרת. קומי אורי, כי בא אורך. אומר הנביא ישעיה, אתם זוכרים את ספר בראשית? אתם זוכרים את הפסוק, ויאמר אלוהים יהיה אור ויהי אור? אתם זוכרים את המאמר שכתוב בגמרא, עוטה אור כסמל? ישעיה כבר מדבר על זה שכבר יודע מה רבותינו אמרו. ומה גילו? שעוטה אור כסלמן נוטה שמיים קריאה, שהקדוש ברוך הוא יגביל את האור של אור ששת ימי בראשית, היה אדם רואה מסוף העולם ועד סופו, ועכשיו לא. אומר, מגיע יום שגם בזמן משה רבנו זה לא היה. תארו לכם איזה יום גדול, זה יום הגאולה. תבינו מה זה, ותבינו מה אדם צריך להתפלל בסליחות בימים הנוראים האלה. שלא שניפטר מהחיזבאללה ומהאיראנים, לא, בגלל זה פרים קטנים. זה גם לא כסף קטן, זה אבק. לעומת המתנה היקרה שעתיד הקדוש ברוך הוא לתת לנו, שאנחנו נהפוך להיות יותר מהמלאכים, מה שהמלאכים לא רואים היום, אנחנו עתידים לראות אחר כך. זה הפסוק, קומי אורי. זה אותו אור, הקדוש ברוך הוא נותן הוראה לאור של ששת ימי בראשית, הגיע הזמן להתגלות. כשהאור הזה מתגלה, ממילא מתים כל המזיקים. כל המשחיתים אינם, ואז לא יהיה חושך. והראיה, יבוא אדם וישאל, רגע, מה קורה בלילות? אז אתה ברכת ברכת הלבנה?
כן. מה אומר אחר כך אחרי ברכת הלבנה? והיה אור הלבנה כאור החמה. זאת אומרת, הלילה כמו יום. ואור החמה יהיה שבעתיים. רבותינו אמרו, למה כתוב שבעתיים ולא אור החמה יהיה שבעה? שבעתיים שבע פעמים שבע, פי 49 ממה שהוא היום. אז זה לא העיניים רגילות. זה לא גוף רגיל. אנחנו נראה אור אדיר. רק הנביא ממשיל את זה בפסוק של שבעתיים, כאילו יש הגבלה. אבל לא תהיה הגבלה, וכמובן, מי שיותר צדיק, מי שיותר דבק בשם יתברך, יזכה לראות דברים יותר עצומים, יותר רוחניים, מסוף העולם ועד סופו. וזה הנביא אומר, הקדוש ברוך הוא נותן הוראה, קומי אורי, כי בא אורך, הגיע היום שאני רוצה שהאור הזה יתגלה. וכלומר, כבר אין רשעים, כבר אין יצר הרע. ואנחנו יש לנו גם פסוק שאומר, שנתגלה הקדוש ברוך הוא איפה? נביא ישעיה אומר, ולא יכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. מה זה יכנף? למדנו את זה פעם. כנף לשון כנפיים. כנפיים הן מכסות על העוף, מגנות עליו. כנף זה לשון הסתרה. כרגע הקדוש ברוך הוא נסתר, ורואים אותו. אפילו אסור להזכיר את שמו. אנחנו אומרים את האותיות, אפילו את האותיות אסור לנו לומר. אני אומר יות כווקה, לא אומר ה. אסור להגיד את זה באותיות, חייב מיתה מי שמזכיר את שם הוויה. חוץ מהכהן הגדול ביום הכיפורים שהיה מזכיר, שהיו שומעים את שם המפורש, הנכבד והנורא יוצא מפי כהן גדול בקדושיו טהורה, היו קוראים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז לעתיד לבוא, מדברים, מזכירים את שם השם פתוח. רואים אותו גלוי. נהנים מאורו ומזיבו בצורה שאי אפשר לתאר. הזוהר הקדוש כותב שכל העדן והתענוג של הנשמות בגן עדן זה לחזות, כמו שאומר דוד המלך בתהילים, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. ואחר כך כתוב כי יצפנני בסוכו ויום רעה יסתירני בסתר אהולו בצור ירו ממני. וזה רק דוגמה קטנה לזה רבותיי. יש במי שקורא את ההדרה רבה, יש בימים מסוימים שקוראים בראש השנה, נוהגים לקרוא הדרה רבה. ידוע שהגאון רבי צדקה חוצן היה ראש הרבנים בבגדד לפני 200 שנה. בעצם יותר. שנת תף חט, משהו כזה, תף קוף, לא, תף קוף זה היה, כן. 260 שנה. אז הייתה מגפה, לא עלינו בבגדד, מתו הרבנים, הבית הדין, הדיינים, ואז הביאו דיין, רבנים היו, אבל מתמחה בתור דיין לא היה. צריך מישהו שיש לו פרקטיקה בדיינות, שכבר רגיל. אז הביאו את הגאון רבי צדקה חוצן מחלב, הוא היה בגיל 40. והוא הגיע משם, והוא היה רב של בגדד. הוא ראה מנהג לא טוב שהיה שם, שלא הצליחו הרבנים לפניו למנוע אותו ולבטל אותו. יום ראש השנה, יום קדוש מאוד. יום דין, זה יום ראשון של השנה. היו אנשים, אוהבים להתפלל מוקדם, מה הם עושים? פעלים מניין, לא שחרית הרגילה בנץ. מי תיקן שחרית? אברהם אבינו. הם מתפללים מניין של תרח, קוראים לזה. יענו שעה לפני הנץ. הם עומדים עמידה. נגיד, למשל היום, זה בסביבות 6:15 הנץ, בשעון קיץ. אז הם כבר היו מתחילים את התפילה ב-4 וב-5:15, ואז לא היה שעון קיץ, נגיד 4:15 כבר עמידה. ב-7 מסיימים תפילה ראש השנה. ואומר לחזן, יאללה, חפף. יאללה, מה, קדג'ר ספיני? מה, אתה מושך אונייה? תגמור! אתה לא רב חובל. ומקצר, ומה הגאווה שלהם הייתה? שפוגש אחד את השני, מתי גמרתם? ב-7:30? אנחנו 7:20! אנחנו ניצחנו אתכם. אומר, מתה, אנחנו 7:12 דקות, החזן שלנו תיירה. אז היו גומרים מהר. מה עושים? הולכים הביתה, אוכלים, שותים. ואחר כך, מה עושים כל היום? היו יושבים, לוקחים טאולה, ולוקחים ששבש, ודמקה, כל מיני משחקים, משחקים, ראש השנה. ולפעמים היו יושבים גם בבתי קפה של גויים. הגוי מכין שם הקפה, מותר לבשל ביום טוב, וכאן יש לגוי, והוא משלם לו אחר כך. והיה חילול השם. זה ידוע, היה להם מנהג, אז העיראקים, פעם עמי הארץ שלהם, יש ביניהם תלמיד החכמים, צדיקים, אבל עמי הארץ שלהם, הוא יושבים בתי קפה, מי שזוכר פעם, בערים מסוימות, בוא לא נזכיר שמות כעת, תעשה לשון הרע. אז יושבים, 100 איש, מדברים, מספרים ומגלגלים ומפרשנים פרשנויות ומספרים, זה היה ביום ראש השנה. מה יעשה איתם? הלך, הוא התקין, הלך לבתי קפה, אמר להם, חברותיי, אתם רוצים שנה טובה? היה יודע את הצרות שיש לכל אחד. אתה רוצה שיהיה לך שנה עם זה? תקרא ספר תהילים. הוא תיקן להם ללמוד תהילים, ללמוד אדרה, אדרה רבה, אדרה זוטה. אז ביום הראשון הם לומדים כל ספר התהילים עם אדרה זוטה, ביום השני תהילים עם אדרה רבה. למה תמיד יום השני גומרים לפני היום הראשון? למה זה ככה? זה קבוע, כל בתי הכנסת כך. אז ביום השני אדרה רבה קצת יותר ארוך. מה יש באדרה, באדרה רבה? אדרה רבה זה בפרשת נשא. רבנו הארי גילה שכל האדרה רבה כתב אותו, ידוע, אמר אותו רבי שמעון בר יוחאי, וכתב אותו תלמידו רבי אבא. היו לו 10 תלמידים מרבי שמעון, איתו 10, 9 תלמידים שלו, שהוא מונה אותם שם באדרה, כמו רבי אבא, רבי אלעזר בנו, רבי חייא, רבי יוסה, רבי יסה, רבי חזקיה, רבי יוסה בר יעקב, רבי יצחק, היו 10 אחדים, ורבי יהודה איתם. והם, הוא היה רבי שמעון מגלה, גילה שם סודות שלא נגלו מעולם. ביניהם הסוד של 10 ימי תשובה, התשליך שאנחנו עושים. מה זה התשליך? והתשליך וכולי, היו עושים את זה. שם מוזכר, ושם יש כל האורות העצומים שיש ברקיע, והסודות של הזוהר מוזכרות שם באדרה רבה. והוא, כשגילה רבי שמעון את הסודות, הוא אומר להם שם בפירוש באדרה, שאני רואה פרוכת ברקיע, וכל אחד מהם היה דורש, כל אחד מכם שעומד, קום רבי חזקיה. והיה קם רבי חזקיה, פתח ואמר, קום רבי חייא, קם רבי חייא, פתח ואמר. כל אחד שהיה קם, איזה אור היה מדבר? האור מתגלה ברקיע. והיה נרשם על פרוכת, איזה אור ענק. אני אומר, פרוכת זה, כמו תגיד, פרוכת על כל הרקיע. מין אורות מבהילים. והם שכחו מעצמם במשך יום, יומיים, ועד היום ידוע לנו המקום של האדרה, מי שנוסע ממירון לצפת בכביש, אז יש איזה שביל 2-3 קילומטר לפני מירון, ימינה, שם השביל כתוב עליו שלט רבי טרפון, ושם כתוב מקום העדרה. כנסו בשביל הזה אחרי קילומטר אחד, קצת פחות מקילומטר, 3/4 קילומטר, תראו שם כמו כיפות, בנו כיפות בסלעים עתיקים, על הסלעים האלה ישב רבי שמעון עם התלמידים שלו. ורבנו הארי לפני 500 שנה, כך מביא ספר עמק המלך, לקח את תלמידיו, ואמר להם, פה ישב רבי יצחק, פה ישב רבי חייא, פה ישב רבי חזקיה, פה ישב רבי אבא, פה ישב רבי אלעזר, והושיב את התלמידים, אמר, אתה תשב פה, אתה תשב פה, אך אמר, פה ישב רבי שמעון, ואיפה שישב רבי שמעון, רבנו הארי ישב. ואז הבינו שהוא ניצוץ נשמתו. והוא גילה להם את הכל. ואז, שסיימו, מה כתוב בסוף האדרה? תראו בדף האחרון, תנה, 10 עלו, ו7 נפקו. מה פירוש? רבי שמעון שהתחיל את האדרה, יש אומרים שזה לקח יומיים, היו 10 אחדים. שסיים את האדרה, נשארו 7. מה פירוש נשארו? נפטרו 3. ושם כתוב, בחזקיה, רבי יסה, ורבי יוסה, ורבי יעקב, 3. ורבי שמעון היה מצטער, אומר אולי חס ושלום, שזה עוון, עד שראה את מיטותיהם, נשמותיהם פרחות באוויר, והם עולים לרקיע, ויצא בת קול ואמרה, אשריך רבי שמעון, שהתלמידים שלך זוכים לגן עדן גדול. אומר רבנו הארי, מה הסוד? סוד שהם ראו בחיים את האורות למעלה. וזה מרתק. לרוב שזה ריתק אותם, אז הנשמה, תדעו, אנחנו, כל אחד מאיתנו, הנשמה שלו, זה ניצוץ של השכינה. והשכינה יש לה כוח כמו מגנט, היא מושכת. איך הפסוק אומר בשיר השירים? משכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך, מזכיר אדודיך מיין משרים אהבוך. אז התגלה האור של השכינה בעוצמה, והם הסתכלו למעלה ממדרגתם, והנשמות שלהם נשאבו שם ונשארו. מבינים? השאר השבעה, כולל רבי שמעון, יכלו לעצור, ידעו את ה... מדרגה וידעו לעצור דקה לפני המחסום. אבל הם לא שמו לב, או שמרוב שהיו מרותקים, נכנסו פנימה ונפטרו. ולהשלושה. להבדיל, הרב מעבר יבו כותב, למה אומרים שמה ישראל לא עליכם בשעת פטירת יהודי? כל אדם מישראל בשעת פטירתו, מצווה להגיד שמה ישראל, כמו הוא השם יקום דמו, הסגן אלוף שהלך בלבנון, עליו השלום, לפני פטירתו, גם מורנו וגם השני עם הקליין, עם הרימון, משמע ישראל. המילה אחד, מה זה עושה המילה אחד? אומר הרב מעבר יבוק, הוא רבי אהרון ברכיה דמודנה, כתב ספר מעבר יבוק, תלמידו של הרמה מפנו. הוא כותב שבשעת פטירת אדם מישראל, איך הוא נפטר? כתוב בפסוק, כי לא יראני האדם בחי, הגמרא דרשה, בחייו לא יכול לראות, אבל במותו רואה. איך רואה? השכינה מגלה את אורה אליו, והנשמה נשאבת. היא רוצה ישר, רק היא רואה, היא יוצאת מהגוף. למה? תדעו, כמו שהאדם רוצה לחיות, הנשמה גם אוהבת את הגוף. גם היא קשה עליה הפרידה, תדעו. לכן, לא טוב להתאבל על המת יותר ממה שצריך, כי גורמים גם לנשמה צער, כי גם היא מצטערת. היא אוהבת את הגוף, כי היא התרגלה אליו. לפרט אם הוא היה עושה מעשים טובים, אז היא זכתה לכל העולם הבא שלה על ידי הגוף. הוא הלך לבית הכנסת, הוא הניח תפילין, הוא נתן צדקה, הוא אמר תהילים, ממש מה ישראל, באמצעותו היא זכתה למה שהיא זכתה. אז היא עולה במדרגות עצומות, קשה לה הפרידה. אבל, תשימו לב, הקדוש ברוך הוא עושה הכל בחוכמה, כמה שקשה לה, הוא יודע שקשה לצדיק לצאת, אבל הוא מגלה לה את האור, ואז היא בורחת. כמו אצל משה רבנו, כתוב. שבשעת פטירתו הוא לא רצה להיפטר. והנשמה של משה אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מיום שנכנסתי בגופו של משה, לא ראיתי גוף טהור בעולם כגוף הזה. אין. ואף פעם לא היה בו לא פסול, ולא ריח של זוהמה, ולא איזה דבר שלילי. והיא אומרת, הנשמה של משה רבנו, אומרת הקדוש ברוך הוא, אין מאדם הראשון, לא היה אדם בלי חטא ונקי כמו משה. תשאיר אותי בגופו של משה. עד שהגיע הזמן, מה אומר לה הקדוש ברוך הוא? נשמה, הגיע הזמן פטירתו של משה, צאי אל תאחרי. היא לא רוצה לצאת, בסוף הקדוש ברוך הוא גילה את האור שלו, ושם את פיו על פיו של משה, היא אוטומטית יצאה. ויתרה אפילו על הגוף של משה רבנו. אנחנו לא יכולים להבין את המושגים האלה, אבל תבינו. וזה הסוד, וזה הטעם, תדעו, שאסור להסתכל בפניו של מת, חוץ אם רוצים לזהות, לא עליכם. לכן מכסים לו את הפנים. למה? הוא ראה את השכינה, אז יש אור של השכינה על פניו. לכן מכסים. אחרי זה אסור להשאיר פנים מגולות. למה? שהאור הזה לא יפה כעת שאחרים, החיצונים, יראו אותו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אצל גוי זה לא ככה. יש שם טומאה, אסור להסתכל. אפילו בחייו אסור להסתכל. אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות יהודי, אפילו היה לא טוב, חס ושלום, נפטר, חיפרו לו את העוונות, שכינה על הפנים שלו, וצריך לחסות. זה הטעם שאצלנו מכסים. זה אצל הגויים להבדיל אלף אלפי הבדלות, הם מלבישים אותו בקטעי רקמה, והם אומרים, הוא הולך כאילו להיכנס לאיזה גיהנם גדול, יש לו איזה חגיגה עצומה, מלבישים אותו, מקדלים את פניו, ואם הוא פצוע עוזר, אז עושים לו תפרים, צופעים אותו, פעמים שמים מסכה. זה כאילו זה, זה כן, מראים אותו. ולכן אסור להסתכל בפני מת, לא זה ולא מזה, שמצילנו. עכשיו זה, תבינו, זה האור של השכינה. מפה נבין שלעתיד לבוא, השמחה והשלווה שתהיה בביאת המשיח, אין ארוך אליה. גם מפה תבינו. לפעמים הוא אומר, אבא שלי מת, למה לא ראה אותו בחלום? או אחד לא עליכם, איבד את יקירו. אתה יודע באיזה עדן הוא נמצא? באיזה אורות הוא עסוק? מה הוא רואה שם? איפה הוא דבוק שם? בכלל לא מעניין אותו העולם הגשמי, אז שפל הזה בכלל.
הדברים בטלים שיש פה בעולם בכלל אין לו שייכות עליהם. וזה לעתיד לבוא, יבטל המוות, יבטל הצרות. אומר הנביא, קומי אורי, כי בא אורך, וכבוד אדוני עלייך זרח. מה ימשך? כי נה החושך יחסה ארץ, וערף אל לאומים, ועלייך יזרח אדוני, וכבודו עלייך יראה. אומר, מה הבעיה? היום האור הזה אי אפשר להתגלות. האור הזה לא נמצא בעולם. למה? יש רשעים בעולם, הם השתמשו באור הזה, אוי ואבוי. הגמרא אומרת, אסור אפילו ללמד תורה לגויים או לרשעים, אסור ללמד תורה. אבל לעתיד לבוא, אדרבה, יחושך יחסה ארץ, השם תאמר, אז מה יהיה? הגויים ישנם, אלו לעתיד לבוא יישארו גויים. כל אחד מאיתנו יש לו 2,800 עבדים. על כל ציצית, אדם לובש ציצית, על כל כנף, 700 עבדים. שנאמר, והחזיקו 7 נשים באיש, כנף איש אחד. 7 נשים זה אומות העולם נקראים נשים, לגבינו. אז 7, הגמרא אומרת 7 כפול מ-10, ו-10 מ-10, 700. על כל כנף 700. אז 2,800 עבדים, גויים. שבת אומר, אז יהיה גויים, מה יהיה עם הגויים? אומר, לא, הם לא יזכו לראות את האור. לכן אמר, קנה החושך יחסה ארץ. הקדוש ברוך הוא שם להם איזה מרבד, איזה פרגוד שיחסה אותם, וערפל לאומים, כדי שהם לא יזכו לראות האור, כמו שהיה בזמן מתן תורה. תראו במתן תורה מה כתוב שם, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים, ויקרא אליו השם לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אומר לו, ויתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה דברים שאני דבר בני ישראל. מה היה שם? במתן תורה, הקדוש ברוך הוא מביא את כל עם ישראל, מעמיד אותם למרגלות הר סיני, קורע להם את השמיים ואת כל השבעה רקעים, ומגלה להם את כיסא הכבוד. אמנם לא אותו אור שאנחנו עתידים לראות, לעתיד לבוא זה משהו מדהים. מגילה להם את כיסא הכבוד והראה להם שהוא אחד ושמו אחד, ואז הם ראו שבאמת הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, ראו את זה במוחש ובהוכחה. הזוהר אומר, אין הוכחה על בריאת העולם על ידי השם, היום אף אחד לא יכול להוכיח, אבל במתן תורה הייתה הוכחה, והנשמות שלנו ראו וידעו. ולכן כל יהודי מאמין, סימן שהוא היה שם וראה, והוא יודע שזה ככה. לכן הוא מאמין. ואז הקדוש ברוך הוא הראה להם את הכל. הרי יראו, עכשיו כל הגויים גם כן יראו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח, הוריד את הערפל שלו מלמעלה, והקיף את כל עם ישראל מסביב. ועד השמיים, כדי שאומות העולם לא יוכלו לראות. גם אם ישלחו איזה מזלת, או איזה, אני יודע, איזה לוויין, לא יוכל לראות. אז היה ערפל חוצץ. ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. מעבר לערפל הזה. הוא ראה, ניגש. ואז קורא לו הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא פותח את השמיים ומראה את זה לישראל. גם לעתיד לבוא יהיה אותו דבר. כמו במצרים, לא נלך רחוק, בואו נחזור רגע אחת למצרים, פה השכנים שלנו. מדרום. מה היה שם במכת חושך, מכת דם? לא היה מכת דם, לישראל היה מים, ולמצרי היה דם. היה בא ישראל לוקח, המצרי רוצה לקחת מהישראל מים, תפך לו לדם. אותו כערה, אומר, בוא נשתה מהצלחת מרק שלך. הוא לוקח כף, זה מרק, מרק עדשים, מרק עגבניות, מרק אני יודע מה. והוא המצרי לא עליכם, בר מינן, לא רוצה לקחת לכם מה היה שם, איזה מרק. דם, הכל דם. עד שנתן לו כסף, והיה, מזה התעשרו ישראל. היה חושך. לישראל, כל בני ישראל, היה אור במושבותם, ומצרים כולה חושך, שלושת ימים, לא קמו איש מתחתיו, לראו איש מתחיב, לא קמו איש מתחתיו, שלושת ימים. כך יהיה לעתיד לבוא. להם, הם לא יוכלו לראות את האור, אבל לנו, האור כן יתגלה. זה שלא נהיה מוטרדים, אז הנביא אומר לנו את הכל, תראו, מסדר את זה בפסוקים, רשום לפנינו. עכשיו בשבת, שנקרא את ההפטרה, נבין אותה. אז אני חוזר. קומי אורי כי באו כבוד אדוני עלייך זרח, לכן הוא אומר עלייך, אנחנו נקיים לשון נקבה כי השכינה איתנו. הוא אומר, ואם תפחד, מה יהיה עם האומות, בגלל האומות אני לא אראה, אומר לו, לא תפחד. כי זה החושך יחסה ארץ,
וערפל לאומים. ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה, עליהם לא, אבל על ישראל יהיה האור ויתגלה האור, ואז לא תחששו ולא תפחדו משום דבר ומשום עניין, ולא יקרה שום דבר שאינו טוב לישראל. אחר כך ההמשך, והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגע זרחך. מה פירוש? גם זה קשור לפסוק הקודם. אצל שלמה המלך כתוב, ויחכם שלמה מכל האדם. והפסוק מעיד עליו, שלפניו לא היה כמוהו, ואחריו לא יהיה כן. אין חכם בעולם כמו משה, שלמה. בתורה, אין ידען כמשה. לכן לעתיד לבוא, כשמשיח בא, נשמע עושה סעודה. והמתים קמים. ואתה יודע, המתים רעבים. יש אחד מת לא אחד כבר שנה. שאחד לא אחד 50 שנה. ויש מתים 500 שנה לא. ויש 5,000 שנים. אז הוא עושה סעודה. סעודת הלוויתן, בשור הבר. והם יושבים ואוכלים. ומה יהיה באותה סעודה? כל המתים, ואנחנו כולנו מוזמנים שם, יושבים ואוכלים, ורואים את הקדוש ברוך הוא מולנו. ואז באותה סעודה, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, כל הצדיקים. משה רבנו עומד ודורש דברי תורה שלא שמעתם אוזן מעולם באותה סעודה. זה סעודת הלוויתן. אחר כך שלמה המלך עומד ואומר דברי חוכמה שאף פעם לא שמע שום אדם בעולם. הוא לא שלמה בן כמה נפטר, אתם יודעים? 52. הוא מלך בן 12 שנה. חכם ונבון בן 12 כמו איש בן 70, שכל צלול וחוכמה עצומה. 40 שנה מלך, בן 52 מלך לעולמו. הוא יקום, יגיד דברי חוכמה, שלמה המלך. דוד המלך לוקח כינור 10 מטרים. למה? תראו, הללויה. הללויה אל בקודשו, הללו רק יעוזו. הללו בגבורותם, הללו קרוב גודלו. הללו תקע שופר, הללו בנוי לכינור. הללו בתוף ומחול, הללו מנוי מעוגב. הללו מצלצל לשמה, הללו מצלצל לתרועה. כמה הללו הוא היה? 10. כל הנשמה תהלל, יא הללויה. אומר רבנו ארי, טוב, רבנו יוסף חיים עליו השלום, שהיום היה פטירתו, אומר, טוב שאדם שאומר את זה, יספור את זה באצבעות. וכך יתברכו מעשי ידיו. הללויה, הללו אל בקודשו, הללו בקרוזו. הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו. הללו בתקע שופר, הללו בנבן לחינוך. הללו בתוף ומחול, הללו במיני מעוגב. הללו בצלצל נשמה, הללו בצלצל תרועה. כל הנשמת הללויה, הללויה, גם אחרי ברכת הלבנה שאומר את זה, גם כל יום, השתדל האדם למנות אותם באצבעותיו, הם 10. ובזה יתברכו מעשי ידיו. מה כותב רבינו יוסף חיים עליו השלום. אז זה לעתיד לבוא. ולמה יש 10 הללויות? כמו אומרת 10 מיני ניגון מוזכר בתהילים. מכתם לדוד. מה זה מכתם? זה סוג נגינה. שמו מכתם. זה לא מה שהיום חושבים, זה איזה שירה או איזה... איזה אחד מצפון תל אביב שותה וודקה ומקשקש לי ושם את זה בעיתון, ואחר כך הוא נהיה אבו עלים, מצהיר הצהרות, חבר של הערבים נהיה, יושב איתם ככה. איך זה? היום אנחנו בגלות, מה לעשות? תן להם נקיית, הם אוכלים, שותים, יבוא יום הקדוש ברוך הוא ייתן זכר לצדיקים, אל תפחד. מכתם זה סוג אחד, נגינות זה סוג שני של כלי, שיר גם סוג שלישי של כלי, מזמור זה גם כלי נגינה, למנצח זה גם כן סוג של ניגון ששמו למנצח. כיום גנבו את המילים, עשו מי שעושה עם האצבעות בידיים, מגרש את השדים, עושה ככה, אומרים זה מנצח, עושה ככה בידיים, שם איזה פפיון, מרים את הידיים, תביא קוף גם יעשה ככה, גם קופי קוף, זהו מזכיר האום, יכול להיות גם כן מנצח. זה איזה מקל, עושה, וואו, וואו, כולם עושים, וואו, וואו, טוב, אז זה לא זה, למנצח זה סוג ניגון. וככה תראו בתהילים, יש 10 מיני ניגונים. הוא כתב את ספר התהילים לפי זה. ומה זה? זה קשור לרקיע. תדעו, כל זה מהרקיע הבא. הרב חידה עליו השלום כותב, יש 7 תורה שלנו, כמו המנורה, 7 קנים, יש 7 חוכמות. שבע מיני חוכמות, כמו חוכמת החשבון, חוכמת התשבורת. חשבון זה פירושו מתמטיקה, להיות גאון במתמטיקה. תשבורת זה הערכה. אני מסתכל על הבניין הזה, מסתכל עליו, מצלם אותו בעיניים, כבר יודע כמה מטרים יש באורך, כמה מטרים ברוחב, כמה אבן אני צריך בשביל לבנות את זה, כמה קונסטרוקציה, חשמל, רצפות, ערכה מדויקת, זה תשבורת. הוא רואה הר, הוא אומר, כך וכך מיליון קוב חול יש בהר הזה. זה חוכמה. זה מין חוכמה. לדעת יער, רואה יער, הוא אומר לך את הגודל של היער, מספר העצים המדויק שיש ביער. זה נקרא חוכמת התשבורת. אך יש חוכמת הניגון. זה מוזיקה. להיות מוזיקה זה חוכמה עצומה. לדעת תווים ואת הסולמות והאוקטבות, לדעת שאתה עם כל מיני חוקים. זה הכל, יש רקיע מיוחד בשמיים שמשם זה בא. לכן תראה, דוגמה, אומר הרב מעבר יבוק, התינוק, שרים לו, אם הוא בוכה עצבני, אמא שרה לו שיר ערש, נכון? והוא נרגע. לפעמים הוא שומע קול מסוים, הוא צורח. לפעמים הוא שומע קול, אפילו שמישהו מדבר, שמרקיע אותו. מה זה? למה הוא נרגע ממוזיקה? הוא אומר, מפני שהנשמות, לפני בועם לעולם, נהנות שם מנגינה. וזה המזון שלהם. שאתה שר לו, הוא לא מזמן, הוא עולה חדש פה. הוא לא מזמן היה שם. אז הוא נזכר מהשירים, וזה מרגיע אותו. כל דבר יש לו סיבה. כך כותב הרב מעבר יבוק בספרו מעבר יבוק. קיצור, אז זה חוכמת הניגון, ויש חוכמת האלקות. זה כמו תורת הקבלה, או מה שאמרנו. איזה מלאכים יש ברקיע, כמה... כמה מדרגות, כמה רקיעים יש, מה יש בכל רקיע ורקיע, וכמה חלונות בכל רקיע ורקיע, ומי המלאכים הממונים עליהם ומשמם, וכמה היכלות שם, ועוד כמה, וכמה גודל של כל היכל, וכמה סוג יש. יש לדוגמה, הזוהר הקדוש, כמו שאל אותי אחד, הוא רוצה להיות סופר, למדת את ההלכות? ככה, ככה. ואתה, מה אתה עושה? הוא חצי, עוד לא יודע אפילו שולחן ערוך, לא... הוא רבע שומר מצוות נקרא. פתחתי לו זוהר, הזוהר אומר, הסופר שכותב את המזוזה, התפילין או הספר תורה, כמה צריך להיות זהיר. אומר, אות א', כמו אומר רבי שמעון בר יוחאי, האות א', יש לה יוד למעלה, יוד למטה, וו באמצע. איך כותבים א'? יוד למעלה, יוד למטה, וו באמצע. אומר, היוד הזאת שלמעלה, כך אומר רבי שמעון, יש לה קוץ. מתחיל עם איזה קוץ קטן. הקוץ הזה, אומר רבי שמעון, תלויים בו, שם עשה מספר, עשתי לו חשבון, 14 מיליון ו-50 אלף עולמות. רק בקוץ היוד של האלף. הוא אומר, צבע חשוב כמה ביוד של האלף עצמה, וכמה באלף. אחר כך בתחתון של האלף, בקוץ שלו, הוא אומר, שם תלויים כל השמיים שאתה רואה, והארץ, וכיסא הכבוד, וכל הסרפים, החיות והאופנים. ואם חס ושלום הסופר חיסר את זה, כאילו חריף עולמות. או הדביק את הקוץ היות לאלף, זה פסול. אז זה חריף עולמות. כמה זה חמור, לא פשוט. לכן אמר לו רבי מאיר, מה אמנות שלך, אמר לו, לבלר אני, לבלר זה סופר. אמר לו, בני, הווה זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמיים היא, שאם נמצאת מייתר אות אחת, או מחסיר אות אחת, נמצאת מחריב את העולם כולו. כמה זה חמור. האדם צריך להיזהר שקונה תפילין, מזוזות, מאיזה מקור הוא קונה, אם זה נבדק, אם זה הוגה. ועל ידי מי, אם זה איש ירא שמיים, לא דבר פשוט. זה הסוד של העניין. אז עכשיו נחזור למה שדיברנו. זה, ראיתם מה יש באותיות, מה יש בעולמות, מה יש ב... אז אמר והלכו גויים, נחזור לשלמה המלך. אז דיברנו על הסעודה, אה? היינו באמצע סעודה, אז דוד המלך עם כינור, 10 מטרים. אני שאלתי, כנרים? אמרו לי, לא ייתכן בעולם מישהו שיכול לנגן יותר משבע מטרים. זה אי אפשר, הוא מתבלבל. יש כינור רגיל, זה 5, 6, אין אפילו 7. ולדוד המלך, הכינור שלו, 10 מטרים. יש בספר עמק המלך, תלמידו של הארי מלפני 450 שנה, הוא כותב, מתחת המחילות של הר הבית, יש שם, הוא הביא ברייתא דרבי פנחס, יש שם מתחת מחילות של הר הבית, אוצרות, הכל מחכה רק שהמשיח בא, יש נהר יוצא מתחת המחילות, אתם זוכרים פעם בכותל היה איזה מים ירד ואמרו עשו מזה רעש, שזה היה סימן של, זה סימן של הגאולה, וכתוב שיצאו, והיה ביום ההוא, יצאו מים חיים מירושלים, יהיה מעיין יצא מירושלים, ושם הים. זה מאיפה? זה מגיחון שחזקיהו המלך סתם, מזמן שסנחריב צר על ירושלים, תפתחו ספר מלכים, אז ירושלים הייתה שותה ממי גיחון. מעיין זורם בשפע. אבל אומרת, איך היה יוצא מגיחון? היה יוצא כמין שני קרני חגבים. ראית פעם חגב? יש לו קרניים דקות מאוד, כמו קורי עכביש. זה היה יוצא מבית קודש הקודשים, והולך ומתפשט ונהיה כמו שני נחלים. הולך ומתרחב. מתחיל רוחני דק מאוד, והולך ומתרחב ונהיה מים. זה סתם אותו חזקיהו המלך. לעתיד לבוא כשיבוא המשיח, זה ייפתח. זה אחד הסימנים של המשיח. ואז והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. יוצא נחל גדול מאוד. אנחנו נקרא את זה בסוכות, בהפטרה של סוכות הבא עלינו לטובה. בעזרת השם, אולי בבית המקדש. אז שם כתוב שעתיד להיות נהל, נהר גדול של מים, והם יוצא החוצה. ואז שם הוא מגלה במערה, אומר הרב עמק המלך, רב נפתלי הרץ קראו לו, הוא אומר, יוצא משם חליפות של הדביים. יש שם 40,000 חליפות. כחול לבן. זה הדביים. הכהנים לבן. הכל. שידעו, זה כהן, זה לוי. ויש שם הכל מוכן. 5,000 כינורות. יענו עכשיו יבואו בית המקדש, מחר בבוקר, מקריבים קורבן התמיד. אז מה זה קורבן התמיד? לוקחים כבש, שוחטים אותו וזהו? לא! צריך להגיד שיר של יום. איזה יום? ואנחנו מרוב זה נשכח איזה יום, מרוב שנשמח. אז יבוא משה רבנו ויגיד, מה קרה לכם? היום יום חמישי. אז הוא אומר, לוויים עובדים, זה 40,000 לוויים, כולם עם חליפות, ויש להם, צריכים כינורות. אז יש 5,000 כינורות, 5,000 נבלים, 5,000 מצלתיים, יש כל מיני כלים, צלצל לשמה, צלצל לתרועה, 10 מיני כלים. יושבים ומנגנים יחד, מי ששומע אותם, אין לו יצר הרע, כל המחלות הולכות, כל הדאגות אין, אין חיזבאללה, אין איראנים, אין פיגועים, אין צרות, אין איסורים, אין מלחמות, אין קנאה ואין שנאה ואין תחרות. כמו מלאכים אנחנו נהפך להיות. והם מנגנים את הניגון של למנצח על הגיטית לאסף. הרנינו אלוהים עוזנו, איפה? הרנינו עד שהוא יגיד הרנינו נשעה 10 בבוקר. עד שהוא יגמור כבר זה. ואנחנו יושבים מרותקים ושומעים את הכל. זה בבית המקדש מנגנים הלוויים, ואז שמחה גדולה, זה יהיה לעתיד לבוא. אז דוד המלך ירוק כינור בסעודה, אני חוזר עוד פעם, 10 מטרים מנגן שם, 10 נימים יש. ואז כל אחד מאיתם מהאבות עושה איזה שמחה, אחר כך מברך על הקידוש, מי עושה ברכת המזון? דוד המלך, נשנת בשמן ראשי, כוסי רוויה, תערוך לפני השולחן נגד שוררי, שנת בשמן ראשי כוסי רוויה. אז תהיה שמחה גדולה, זה לעתיד לבוא. זה שאומר כעת, שלמה המלך אומר דברי חוכמה, אז לחזור לשלמה. שאלו רבותינו, מעשה הרמב"ן שאל את השאלה הזאת, הרמב"ן רבנו משה בר נחמני, למה שלמה המלך התעסק בחוכמות חיצוניות? זאת אומרת, לכאורה, שנקראות כאילו מקצועות חול. לא היה דבר חוכמה בעולם, זאת אומרת, לא היה איזה פרופסור, איזה מדען, איזה ממציא, שיכל להתמודד עם שלמה המלך. לא הייתה שאלה שהציגו לשלמה שהוא לא ענה לה. הוא היה יודע שיחת עופות, היה לו נשר שהיה נוסע איתו כל יום לסוף העולם. ודע את כל, את כל כדור הארץ הוא חרש. שלמה המלך היה חכם עצום. אז רמב"ן שואל, למה שלמה התעסק בחוכמות האלה? לכאורה זה ביטול תורה. אז הוא יבוא חכם ויקרא ספרי פילוסופיה, גיאומטריה, חשבון וכדומה. לא, מה אתה עושה? תלמד תורה. ובתורה יש הכל. יש אפילו רפואה בתוך התורה. אתם יודעים שבזוהר, בהדרה רבה, קודם הזכרתי לכם, בהדרה רבה הוא מתאר מה יש במוח האדם. איך הגולגולת בנויה. שיש אור פנימי של הגולגולת, זה קרום הפנימי. ואחריו יש קרום חיצון. ויש אווירה, קרומד האווירה. ואווירה דחייה. ואחר כך המוח עצמו, ממה הוא עשוי, כמה תאים. איך הם מחולקים. איפה נמצא מוח הזיכרון. ותראו, יש ספר יצירה, יש עליו עשרות מפרשים. אחד המפרשים הגאון מבינה בסופו, הוא מתאר החלקים של המוח של האדם, מה יש בחלק הימני, מה יש בחלק השמאלי, מה יש בגזע המוח, מה יש בחלק האמצעי, איפה נמצא הזיכרון, איפה נמצאות אוצרות הידע, איפה נמצא המקם, יש אחד שהוא אוהב ללמוד מהר והוא זוכר הרבה, אבל הוא לא מעמיק, ויש הפוך, הוא זוכר פחות, אבל הוא מעמיק יותר, זה מראה על איזה חלקים במוח שאצלו מפותחים יותר. איפה נמצאים העיניים במוח תלויים, הראייה? איפה תאי השמיעה? איפה כל הרגשות, כאבים ממה בא, גירויים, נטיות של אדם, ממה בא כעס, איזה חלק במוח הוא מפעיל? הכל יש בזוהר הקדוש. הכל. רק צריך חוכמה להבין ולהעמיק בזה. אז הוא שואל הרמב"ן, אז למה שלמה המלך למד רפואה ולמד זה לא חבל על הזמן, לא חרם, תבואו תלמד תורה. אז הוא אומר, פשוט מה? יבואו מלכים, היו כל מלכי אומות העולם באים אליו. אלף מלכים היה. הוא נשא, הרי אלף נשים, כולם בנות של מלכים. אז כל אחד, לפני שנתן את ביתו, בא אליו והיה מתנצח איתו. אז מה יגיד לו? כתוב בזוהר, אומנם עוד לא היה זוהר, אבל הוא יודע זוהר. כתוב במשנה, כתוב בתורה, מה הוא יגלה להם תורה, אלה יודעים תורה, אלה מוח כרוב, מי שאוכל לטעות ונחשים לארוחת ערב, ונמלים לארוחת בוקר, יכול ללמוד תורה, שתוסליח ללמוד תורה, אז הוא למד חוכמות חיצוניות, להתמודד איתם במה שהם יודעים, אסטרולוגיה, אסטרונומיה, הכל, היה יודע שלמה המלך, כל המהלכים, כל העניינים, אז הוא רצה להתמודד איתם, במגרש שלהם, לא בתורה שלנו הקדושה. זה שהיה עם שלמה. ככה מתרץ הרמב"ן עליו השלום. זאת אומרת, ואז אחד השתעשע איתם. אומר לעתיד, כל אומות העולם יבואו. והרי אנחנו אחרי שנראה את האור של השם יתברך. תאר לך שיבוא, זה שמעתי שבוע הבא הוא מתכונן לבוא, טוני בלר, מדאווינג 10, אתם מכירים אותו? זה ראש ממשלת בריטניה. הוא יבוא ויגיד, what do you say, what do you do, מה אתה לומד, תלמד אותי קצת חוכמה, קצת תורה, כי כבר המשיח יבוא, אז אנחנו רואים את האור של השם יתברך. אז איזה דברים שנגלה, אתה יכול לראות בן אדם, לראות מה יש לו במוח, מה הוא חושב, איך זורם אדם במוח, איך החמצן, איך הכל, מה יש לו בכליות, מה יש לו בבטן, מה יש לו במעיים, הכל אתה יודע. אז הוא יבוא, ישאל אותך שאלות, ישאל אותך דבר, ירצה לדעת. אז אומר, כמו שהיה בזמן שלמה, והלכו גויים לאורך, ומלכים לנוגע זרחיך. אנחנו לא נתן להם את התורה הקדושה, אבל אנחנו נתרגם להם את החיצוניות, את הכלים החיצוניים שיש בתורה, כדי שהם יראו את גודל מעלת התורה ומעלת עם ישראל. זה אמר, והלכו גויים לאורך, ומלכים לנוגע זרחיך. הרי זה מה אומר הנביא? שאי, סביב עינייך וראי. כולם נקבצו באו לך. אומר הנביא כך, שאי סביב עיניי חוראי, כולם נקבצו באו לך. מה? יהיה לעתיד לבוא כל היהודים מכל העולם. לא ישאר יהודי, תראו לכם עם אור כזה מתגלה. אין יהודי בקצה העולם, הרי אלו הולכים להודו לחפש את האור, נכון? אז כבר אין הודו. אין גואה, אין נפאל, אין הרי ההימלאיה, יבואו לכאן, להר המוריה יעלו שם, ירושלים מגדלים, 3,000 מגדלים בירושלים. מה עזריאלי? זה ננס שבננסים לעומת המגדל. כל מגדל 12 קילומטר גובה. כל מגדל. והנביא צועק ואומר, מאלה כאב תעופנה, הם מעיפים את העננים, וחיונים אל ארובותיהם, איך ייכנסו למגדלים? דרך הארובות, דרך החלונות, הכנפיים. אז זה יהיה ירושלים, ככה עתידה להיבנות. אז הוא אומר, יבואו כל היהודים, מכל העולם יבואו לראות. אז הוא אומר, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו, באו לך. אבל מה זה כולם נקבצו? מה זה סביב עינייך? ושימו לב רגע אחד, כדאי רבותיי, המילה סביב. מה זה המילה סביב? יש מאמר אחד, אני עובר רגע אחד ברשותכם בסוגיה במסכת סנהדרין, כדי אנחנו נבין את הפסוק הזה בעזרת השם. אתם יודעים שהייתה תקופה לא טובה אחרי ששלמה המלך נפטר, וכבר כתוב ששלמה ראה ברוח קודשו גם בספר קהלת, שאחר מותו רחבעם בנו מולך רק על שני שבטים שהם יהודה ובנימין. ועשרה שבטים נקרעת הממלכה, וירבעם בן נבד מורד, והוא מולך עליהם. עכשיו, ירבעם בן נבד לא היה אדם פשוט, היה אדם גדול מאוד בתורה. היה דורש בכל פסוק ובכל הלכה ובכל אות 103 פירושים. בעל פה, בעל פה. אני אומר, זה אוצר ידיעות. מדהים, מדהים, מדהים. וכל זה למה? הוא היה אמור להיות משיח בן יוסף, כי הוא מזרע יוסף הצדיק. ורחבעם זה משיח בן דוד, אבל הוא השתגע, חוץ מכבודו. הכנסה בו רוח שטות, גאווה. והוא קרא את הממלכה, הוא טען שהוא יותר גדול מרחבעם, והאמת הוא היה גדול מאוד בתורה. אף אחד לא מערער על זה, רבותינו אומרים, יש לו קבלות. כתוב במסכת סנהדרין, היה איש ענק. הוא היה גדול גם ביראת שמיים, אחר כך התקלקל. בסוף הוא יעץ לישראל לעבוד עבודה זרה. למה? כי הוא אמר, מה יהיה, הנה עוד מעט מגיע חג הפסח, וכל היהודים יעלו לירושלים, גם אני צריך לעלות לירושלים, וישבו בבית המקדש, בבית המקדש בנה שלמה, לפני 40 שנה סך הכל. מקדש מאיר, ושם מושיבים כיסא למלך. מי יושב על הכיסא? מזרע דוד. איך כתוב הפסוק? תראו בתהילים. כי שם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, יש לו אוהבייך. אז אני אצטרך לעמוד. ורחבעם יושב. יגידו, זה מלך וזה עבד. מה, אני עבד שלו? אני לא עולה לירושלים. אז אם אני לא עולה לירושלים, מה שווה כל העם עולה? הוא שם מחסומים, אמר, לא עולים לירושלים. ועשה עגלים, אמר, אם כל העולה לירושלים, אתם רוצים את המקדש? אתם רוצים רפואה? אתם רוצים בריאות? אתם רוצים פרנסה? רוצים דולרים? רוצים זה? הכל יש. הלך, עשה שני עגלי זהב, שם אותם אחד בדן ואחד בבאר שבע, אמר, מי שיבוא בחג לעגלים, יביא מתנה, יקבל כל טוב. עבודה זרה. זה כוח של טומאה. ואנשים התעשרו מזה. הצליחו. הלכו אחריו. 10 שבטים הלכו אחרי ירבעם בן נבט. הקדוש ברוך הוא אחרי זה קורא לו. קורא לו, פנים אל פנים, מדבר איתו כשהוא בחיים. תראו מה הוא זכה. אומר לו, חזור בך. ירבעם בן נבט, בוא תחזור בתשובה. ויהיה לך חלק העולם הבא. הרי הוא כתוב במשנה שאין לו חלק העולם הבא. מהמלכים שאין להם חלק העולם הבא. 3 מלכים. אחאב, וגם ירבעם בן נבט, ואין להם חלק העולם הבא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חזור בך, ואני, ואתה, הוא בן ישי, נטייל יחד בגן עדן. מה יש יותר מזה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני עושה כעת, הרי אתה חוזר בתשובה, אני מביא את המשיח, יהיה תחיית המתים, עושים קבלת פנים בגן עדן, ויש תהלוכה. מה יש בראש תהלוכה? תראו לכם איזו תהלוכה מדהימה זאת. הקדוש ברוך הוא מטייל, צועד, על איזה שטיח, להבדיל, כאילו, ואתה ובן ישי, אתה ודוד המלך, אנחנו הולכים יחד בגן עדן. הוא שאל שאלה אחת, ופה הוא נפל. הוא שאל, מי בראש? אני לפני בן ישי, או בן ישי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש. הוא מספר אחת, אתה מספר שתיים. אומר, אני לא רוצה, והפסיד. אם היה אומר, כן, היה נגמר הכל, לא היה גלות. לא היה חורבן בית המקדש, ולא שום בעיה אחרת. עכשיו, מה זה בראש? מה פירוש בראש? יש ביאור שרבי נתן אייבשיץ מבאר, דבר מדהים. הוא אומר, אם אדם הולך בדרכי השם, והולך בתום וביושר, אז השכינה הולכת לפניו. כמו הפסוק, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. הוא הולך ברחוב, אתה רואה כולם אוהבים אותו. הוא בא, נפתחים לו הדלתות. מה קרה? ולא הוא. לפני שאתה נכנסת בשנייה, השכינה נכנסה איתך. הקדוש ברוך הוא בעצמו הולך לפניך. וראו כל עמי הארץ, כי שם אדוני נקרא עליך, ויראו ממך. תפילין. למה? הגמרא אומר, והיה, איך כתוב? מלכם, וילך מלכם לפניהם, ועטרותיהם ברשם. למה אנחנו צריכים לא להוריד את התפילין רק אחרי הספר תורה? ספר תורה זה כמו הקדוש ברוך הוא נמצא המלך, אז יש לי כתר על הראש, והמלך לפנינו. ואם אני רוצה לחלוץ את התפילין, אסור לפני ספר תורה. צריך ללכת לאיזה פינה שלא רואים משם את הספר תורה ולהוציא את התפילין. אם אדם ממהר או יש לו איזו סיבה מסוימת, אסור בפני ספר תורה. לכן אם יש רב גדול, אסור לפניו להוציא את התפילין. צריך אדם לשים להיזהר. אם אדם מסוים בית הכנסת ושם תמיד חכם גדול או הרב שלו, לפניו אסור לי לחלוץ את התפילין. אז או אני הולך מסתתר באיזה מקום, או עם התלית אני מכסה על כל הראש, מוציא את זה מתחת התלית בצניעות. זה נקרא, עטרותיהם, והיה מלכם בפניהם, והלך מלכם בפניהם, ועטרותיהם בראשם, בראשם. עכשיו, כשאדם הולך בתום, אמרנו, השכינה לפניו. אבל אם חס ושלום, עושה מעשים לא טובים. אוכל, אוכל לא קשר. הול בלי ברכה. דבר בבית הכנסת, אז הוא כביכול לוקח את השכינה וזורק אחרי הגב. וזה אחריו. זה פירוש הפסוק, ואותי השלחת אחרי גביך. אומר הקדוש ברוך הוא, אותי זרקת אחורה. אז זה הבעיה. עכשיו, כשהוא אמר מבראש, הוא רצה לדעת האם השכינה הולכת לפניו או אחריו. ומה פירוש לפניו או אחריו? נחזור רגע לבריאת העולם. שימו לב, זה דבר מדהים. כשהאדם הראשון נברא, אתם יודעים איך הוא נברא? הוא ואשתו, זכר ונקבה, הגמרא אומרת, דו פרצופים נבראו. מה פירוש? לא היה מצב של פנים. תראו בתהילים, הוא אומר, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. זאת אומרת, לא היה לאדם פנים וגב, הכל היה פנים. הצד השני שלו זה הבת זוג. וכולו היה קדימה. זאת אומרת, אתה יכול לראות מכל הכיוונים. לא יש היום תלת ממדי, אני יודע מה, יש כל מיני המצאות, זה הכל זיופים של הזיופים של הנחש הקדמוני, תדעו, הכל המצאות, לא סתם. כי פעם אדם היה רואה מכל הצדדים, כמו שהנשמה של האדם, תראו, אלה שחוו פעם מוות קליני, אז הם מתארים שהם ראו מכל הכיוונים, שלא שייך רואים דרך העיניים. כל, הוא רואה מהרגליים, הוא רואה מהאצבעות, הוא רואה מאחורה, הוא רואה מכל הכיוונים הוא רואה. כי האור מקיף מכל הצדדים. זה כמו הנר, אם אתה מדליק נר, אז האש שייך להגיד שיש לה קדימה ואחורה? לא, מכל הכיוונים. זה כדור אש, שמאיר מכל הצדדים, כך גם הנשמה. אז כך כשנברא האדם הראשון, הוא נברא פנים מכל הצדדים. ואחר כך הוא חטא, אז נהיה כבר פנים וגב וכל המציאות הזאת. עכשיו נוצר מצב שאפשר חס ושלום על ידי חטאים להשליך את השכינה אחורה. וזו הייתה השאלה של ירובעם בן נבט. מה הוא שאל? הוא שאל מי בראש? ואמר לו הקדוש ברוך הוא בן ישי בראש. זאת אומרת השכינה לפני בן ישי. ואני אבוא אחריך. אמר לו אני לא רוצה. הוא לא רצה. ואז אומר כעת הנביא, אל תדאג, שאי סביב עיניי חוראי, כולם נקבצו באו לך, לעתיד לבוא, יהיה, השכינה תהיה מכל הצדדים. ואז נראה את הקדוש ברוך הוא מקדימה וגם מאחורה. נוכל לראות גם מאחורה. כמו שאומר הבן אדם, העיניים שלך אחורה? זה אמור על מי שהולך הפוך. אבל כאן אתה באמת, אנחנו נראה מכל הצדדים. זה שהוא אומר, שאי סביב עיניי חורי, כולם נקבצו באו לך. ומה ההמשך? בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תאמנה. מה זה בנותייך על צד תאמנה? הפשט אמרו, שבנים ובנות לא עומדים ביחד. זה לא כבוד, צריך בנים לבד, בנות לבד. והכתב ספר חסידים, צריך להיזהר, אנחנו רואים בתהילים, רואים את זה כל בוקר בתפילה. זקנים עם נערים, בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים. שאמר זקנים, אמר עם נערים. שאמר בחורים, לא אמר עם בתולות. בחורים וגם בתולות. אסור שבנים ובנות יהיו מעורבים יחד. בנים לבד ובנות לבד. אז זה לפי הפשט. אבל מה זה בנותייך על צד תאמנה? למה בנותייך על צד תאמנה? יש בגמרא, במסכת ברכות, הגמרא שואלת, ידוע שגן עדן זוכים אליו רבותיי רק מי שעוסק בתורה. זה לא, אי אפשר להיכנס לגן עדן כל אחד. וגם בזוהר ויקהל כתוב בפירוש, כמה כסף שידם ייתן לצדקה. עולם ומלואו. אבל הוא תורה לא למד, הוא לא אמר איזה פרק תהילים או משנה או איזה דבר, הוא לא נכנס לגן עדן העליון, הוא לא נכנס. יש לו גן עדן לפי מדרגתו, גן עדן תחתון. אבל למעלה, לא ייתנו לו להיכנס. יש שני גן עדן, אומר הזוהר. גן עדן של הנפשות וגן עדן של הנשמות. גן עדן של הנפשות זה מהמעשים הטובים שאדם עושה. מניח תפילין, שם מזוזה, נתן צדקה, מפני שיבה תקום, בנה בתי כנסת, בנה ישיבות, הכל. אבל צריך גם תורה. לכן מצווה גדולה, לפעמים בן אדם נמצא ביום שבת באיזה מקום, יש אנשים שלא באים לבית הכנסת כל הזמן, תגיד איזה דברי תורה. לפעמים יש איזה אזכרה. והאדם נמצא שם, באים אנשים שלא שמעו תורה ממהם, להגיד איזה דברי תורה. אתה מזכה אותם, שבתחיית המתים הם יקומו, שיזכו גם לעולם הבא של הנשמות, שזה גם תורה. ושם הגמרא שואלת במסכת ברכות, אישה פטורה מלימוד תורה. זאת אומרת, אם היא לומדת, יש לה שכר, אבל לא כמו האיש. והגמרא שואלת, הנה נשה במה היא זכיין? במה הן זוכות לעולם הבא? וזה פירוש הפסוק, אשת חיל מי ימצא ורחוק מי מכרה. זה לשון קבע, אבל לשון שאלה. אשת חיל, יש כמה פירושים על הפסוק. אשת חיל מי ימצא? מי ימצא אשת חיל בגן עדן? למה? כי ברחוק מפנינים מכרה. פנינים זה התורה. היא לא יכולה ללמוד תורה, ואסור ללמוד תורה. היא לומדת רק תנך, היא לומדת פרקי אבות, היא לומדת ספרי מוסר, ספרי הלכות ששייכות לה. אבל תורה לא. אז במה הן זכות? משיבה הגמרא, בהתנויה ביניהו ובנטורי גבריהו. כלומר שהן מגדלות את הילדים ללימוד תורה, ושומרות עליהם שיברכו, שיתפללו, שיקראו קריאת שמע, שולחים אותם לבית הספר, שולחים את הבנות, שולחים את הבנים, מגדלים אותם, ואחרי זה מסיעות לגברים ללכת לבית הכנסת. היא אומרת לו, לך להתפלל, לך ללמוד תורה. אז יש לה שותפות בתורה שאתה לומד. והיא מחכה לך, או מכינה לך ארוחה, או דואגת לצורכי הבית, כלכלה, כביסה, ניקיון, כל דבר שהאישה עושה. בזה היא הופכת להיות שותפה לעסק התורה שהאיש עוסק, ובזה יש לה חלק בגן עדן. לכן כתוב, אחר כך קמו בניה ואשרוה, בעלה והללה, שקר החן, ואבל היופי, אישה יראת אדמה תתעלה, תנו לה מפרי ידיה ולא בשערים מעשיה. עכשיו זה הפשט, אבל יש פה סוד רבותיי. הסוד הוא, אני נשא במאי זכיין, האישה, אם נתבונן, היא נלקחה מהצלע. לכן הגמרא מזהירה שאדם צריך להיות עם סבלנות וטקטיקה הרבה. איך אומרים היום, כאילו הם היפנים המציאו את זה, אבל זה התורה המציאה. אל תהיה צודק, תהיה חכם. זה בתורה כתוב. והגמרא אומרת, תדע תמיד עם האישה, תהיה קצת, תוותר, תרד מדרגה אחת. לא לגמרי, אבל למה? האישה נבראה מעצם, אתה נבראת מהאפר. ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה. אפר אפשר לעשות ממנו צורות שונות. גם אם הוא מתקלקל או נשבר, אני תוחן אותו, קוטש אותו, יוצר ממנו כלי חדש. אבל העצם, חלס. כסר, רח. נשבר, הלך. אתה לא יכול לעשות כלום. מה, אז תדביק? זה לא זה, 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 זה נשבר. אי אפשר ללחוץ. כבר אגב אומרת, למה אישה קולה נאה, ערב, וגבר קולו לא ערב? אומר הגמרא, כך, כלי מעצם, תקשקש שם, תן קול, איזה צליל אתה שומע. קח כלי מאדמה, אתה עושה הו, והו. אתה שומע, זה שומע כלום, זה נהיה הד, קשה, זה מאפר. אז הקול של הגבר תמיד הוא קול בס כזה, קצת זה לפעמים צורם. אבל של האישה הוא יותר צלול. למה? כי במקור היא נבראה מהעצם. אבל הגמרא לומר, הצלע, מה זה הצלע? צלעות, היא מאחורה. היא הייתה מהצד השני. אז זו השאלה, אני נשא, לא לכאורה אישה נבראה מהגב של הגבר. אני נשא במאי זכיין, הלא היא נבראה מהצלע, אז אם הבעל עוסק בתורה, מה יש לה היא ואיך היא יכולה לנצח את יצר הרע? זה אמר שכשהיא עוזרת לבעלה, אז היא לא צלע, היא חלק מהגוף ממש, זה כאילו נדבקו יחד. כתוב יחד ידובקו ורוח לא יעבור ביניהם. אז היא לא, אז גם היא לא נקראת אחורה, כי אתה קדימה וגם היא קדימה. אני לא מתכוון כעת מפלגות שזה קדימה. מתכוון קדימה, הכוונה יענו הולך ישר. אז גם אתה וגם היא פנים, זה לא נקרא אתה פנים והיא אחורה. למה? כי היא מסייעת לך בדרך של התורה והיא איתך. רק מה צריך לדעת? בטקטיקה, בחוכמה, לא בקיצוניות ולא בפנאטיות, לעבוד תמיד בחוכמה, לאט לאט, ואז הכל מסתדר. עכשיו מובן, הננה שבמאי זכיין הוא שאל בתחילה, לא האישה היא הצד האחורה של האיש. הוא אומר, לא, אם היא מסייעת לבעל ללמוד תורה, והיא את הילדים שולחת ללמוד, אז היא דבוקה איתו, והיא שהיא מהצלע הופכת להיות חלק ממנו. זה שהוא מבטיח לנו הנביא, שלעתיד לבוא, לא יהיו כבר חילוקי דעות. כולם יסכימו לכל. בנייך מרחוק יבואו. גם אלה שהם רחוקים, והיום לא שומרים מצוות, או לא שומרים שבת, יבואו. ובנותייך, גם הבנות, על צד תאמנה, יבואו מהצד, וידבקו בגוף. וכל אחד ימצא גם את הבת זוג שלו. לא יהיה מצב של הפרדה, לא יהיה מצב שאדם סובל איסורים עד שהוא מוצא איזה בת זוג, או שהוא מוצא אותה אז היא נוגדת לו, והיא רבה איתו, והיא מתווכחת איתו. לא יהיה כבר ויכוחים. ואז אומר, אז תראי ונהרת, ופחד ורחב לבבך. מה זה אז תראי ונהרת? שם כתוב אצל דניאל, וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו. אבל חרדה גדולה נפלה עליהם. אמר שאלה מי אלה אנשים? שיבה חנניה, מישאל ועזריה. לראות הם לא ראו את המראה שראה דניאל, אבל פחד היה להם. אומר לעתיד לבוא, שמת אומר שאנחנו נראה את כל המראה הזה, אז אם כן נפחד? אומר לא, יהיה פחד של השם, אבל ונהר לבבך. יהיה לנו שמחה, יהיה לנו אור. והכל ילך על הצד הטוב ביותר כמו שצריך. חלק אומר שפעת גמלים תחסך, בכירי מדיין ועיפה כולם משבה יבואו, זהב ולבונה יישאו ותהילות אדוני יבשרו. והנה ההמשך הפסוק שהזכרנו, מאלה כאב תעופנה וחיונים אל הרובותיהם. נביא פה מדבר על הנבואה שתתגשם בזמן שיבוא המשיח. אז מה זה שפעת גמלים תחסך? גמרא אומרת, הגמלנים, גמלנים זה אלה שמובילים גמלים, רובם כשרים. למה? הם רואים ניסים ונפלאות. הגמל קוראים לו ספינת המדבר, יכול לפעמים להתקיים חודש במדבר בלי לשתות. והגמל יש לו תחושות, הוא יודע לנווט, אין כמו, תראה כמה ראש קטן יש לו, ולכאור המוח שלו, מוח של בת יענה, אבל יש לו חיישנים אדירים, יודע את הכיוונים, יודע אם יש סכנות מרחוק, הוא מריח ויודע אם יש איזה חיות רעות, או נחשים, או עריות, מרחוק, ועוד אם יש איזה סופה, אפילו שהיא במרחק 100 קילומטר, הוא רובץ. ואתה לא יכול להזיז אותו משם. הוא יודע והוא חש. למה? צריך לחכות עד שסופת החול עוברת, ואז, והוא יודע אם יש אחרי הגן נוסף, הוא ממשיך לחכות. לא יעזור לך. אז הגמלנים, הם רואים את כל הנפלאות, כמו הימאים, הגמרא אומרת, גם הם רואים נפלאותיו ממצולה, הם ראו מעשה השם, נפלאותיו ממצולה. אז לעתיד לבוא, אמנם הם קרובים לנזק, אבל הם עיניהם תמיד אל השמיים. אז אומר, שפעת גמלים תחסך, למה לעתיד לבוא כולם יהיו כשרים והגונים. כולם משבא יבואו, שבא זה איפה שהייתה מלכת שבא, כמו שכתוב, אנחנו נקרא את זה בראש השנה, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו עובדים בארץ אשור, ואדוני עליהם יראה, יצא כברק חיצו, והלך בסערות תימן, וכי יהיה לעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא יתגלה, ואז יופיע לנקום את נקמת ישראל, ואז זה אומר כולם משבע יבואו, זה מקוש ומכל הארצות, איפה שהם, מה שעשו לישראל, כמו אצל איוב, ותיפול שבע ותיקחם, כולם משבע יבואו, ואז עתידים כל היהודים לבוא, מכל הארצות, הוא ממשיך, כל צון כדר, יקבצו לך אלה נוויות, ישרתונך, ומה הוא אומר אחר כך, בואו נדלג לקראת הסוף, לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם. הנה כל מה שדיברנו בהתחלה. זאת אומרת, לא נצטרך לשמש שיהיה אור. ולנוגע הירח לא יאיר לך, והיה לך אדוני לאור עולם, ואלוהייך לתפארתך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מגלה את האור שלו, הוא חוזר לפסוק הראשון, ואז יש לנו אור עצום מאוד. ויבוא עוד שמשך וירחך לא יאסף, כי אדוני יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך. זאת אומרת, גם מתים לא ימותו. כי פטירת האדם נמשלת לאסיפת השמש. שהשמש, כמו ששלמה אומר בקהלת, שעד אשר לא יבואו ימי הרעה, וזכורת ברעיך בימי בחורותיך, עד אשר לא תחסך השמש והירח והכוכבים, זה על הגוף של האדם. פתאום המוח לא עובד כמו שצריך, העיניים לא רואות לא עליכם כמו שצריך, אז זה נקרא אסיפה. לעתיד לבוא, לא יהיה. ומה יהיה אז? ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. שואל הזוהר, אפשר שכולם צדיקים? מה יהיה? כולם צדיקים? אין איזה משהו... זה אומר, אבל כולם עושים ברית מילה, מלאים את בניהם, בזכות זה ישובו בתשובה כולם. למה יש לכל אחד חותם ברית קודש של הקדוש ברוך הוא? אז לעולם ירשו ארץ, ומי שיש לו ברית, זוכה לארץ ישראל. נצר מתי, מעשה ידי להתפר. מה זה נצר? כמו שהאדם נוטע נטיעה לפעמים, בא הטרקטור, הרס לו את הכל. מה הוא עשה? פיקח, לקח חתיכת מהעץ, ענף קטן, דק, שם אותו בכיס. אחר כך הולך למקום אחר, נוטע אותו שם ונובט ויוצא משם עצים, ומהעץ הזה נולדים עוד עצים. ככה היהודי. היהודי הנודד. הוא קטן כזה, קטן, אתה רואה אותו, אין בו מצוות, אין בו אור, אבל הנצר מתי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אטע אותו במקום טוב, שים אותו בסביבה טובה, בחברה מוצלחת, ואז מעשה ידי להתפאר. מה יהיה? הקטון יהיה לאלף. מי זה הקטון? האות א' היא האות במספר הכי קטן. אחד. אומר לו, היא תהיה אלף. איך זה יהיה אלף? אומר הרמ"ט, פשוט. קח את האלף בית, 22 אותיות. כל אחד יש לו את הגימטריה שלו. הגעת, הגימטריה הכי גבוהה, האחרונה, זה טף. נכון כמה זה? 400. אבל קח את האותיות הסופיות. מן צופח. תוסיף אותה על ה-400. תיקח לפי הסדר, כאן מנפץ. כף תהיה 500. אחרי 400 תבוא כף סופית, 500. אחר כך יבוא המם סופית, והיא תהיה 600. אחר כך יהיה נון סופית, 700. כמנפץ, פה סופית, 800. צדי סופית, 900. איפה אלף? האלף תהיה אלף. זה מעגל סגור פעם. וזה הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום, אני אדוני ביתה, חישנה, יראו עינינו וישמח לבנו, בבניין בית מקדשנו ותפארתנו, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.